היא מתייחסת לבעיות החדשות שנוצרו. נאמר שאנחנו, הייתי צריך אותך לפני 5 דקות, דיברתי עם איזה אישה אחת כאן למטה, תכף אני אדבר איתך, תזכיר לי בסוף השיעור שלא ישכח. אם כן, אנחנו היום נמצאים בשאלות מאוד חשובות, איך ההלכה היהודית, תורתנו הקדושה, אנחנו מתייחסים לבעיות החדשות שנמצאים היום. אתם יודעים את הממרה היפה של החתם סופר, חדש אסור מן התורה. אנחנו הולכים אך ורק למנהגים שלנו, לדינים שלנו, לשולחן ערוך שלנו, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. זו הייתה השיטה של החתם סופר כידוע, שכל מנהג הוא נלחם כמו ארי, לא לשנות שום מנהג ושום דבר ושום הלכה. טוב, אנחנו נעבור לשאלה החשובה. יש לנו היום בעיות גדולות בנוגע לממזרות, בנוגע לאסור אישה על בעלה, בנוגע לילדים, למזונות. היום ישנו דבר שנקרא DNA, וטוענים אלה שעובדים עם ה-DNA שזה מאוד מאוד מדויק. עד כדי כך אחד אמר לי פעם שיש מחקרים שיכול להיות רק 1 ממיליארד. אתם יודעים את הממרה המפורסמת של החתם סופר, פעם מישהו שאל אותו ואמר לו, אחד מהמשכילים אמר לו, כבוד החתם סופר, מדוע אתה מצווה לקבור את המת מהר? יש ברייתא מפורסמת במסכת צמחות, שפעם קברו את האדם והיו פוקדים אותו, ואחרי זה הוא התעורר וחי והביא 5 ילדים. אתם מכירים את זה כמובן. והיה אחרי שהוא היה בבית הקברות, לכן זה לא מדרכי האמורי, כך אומרת הברייתא במסכת צמחות. שבפרק ח' בתחילת מסכת צמחות, אולי תקרא לנו את זה, מסכת צמחות פרק ח', פוקדים ואין בו משום דרכי האמורים. כן, שאל אותו, למה אתם לא מרשים לנו להשות את המת ולבדוק ולעשות? בלבול גדול. מה הייתה התשובה של החתם סופר? נפלאה. זה חידוש גדול בהלכה, חידוש גדול בהלכה, מחדש החתם סופר, ואני חושב שהוא נכון. שאם יש דבר שהוא בוודאי 99%, אפילו שיש 1%, זה לא נחשב לספק. לכן מה תגיד? קרה, נכון, קרה במסכת צמחות, אדם שקברו אותו, אז היו קוברים בכוכים דרך אגב, שזה לא היה כמו היום, שהוא לא יכול להתעורר ולא יכול לקום. קברו אותו בכוך והוא התעורר והביא בנים וחי 25 שנה, היה דבר כזה. אבל אתה לא יכול לבנות על זה הלכה. זאת אומרת, אם הולכים דבר שהוא מדויק, אז אנחנו בודקים שהוא מת, קוברים אותו. מה תגיד, היה מקרה מפורסם שכתובה אפילו בברייתא שהיה דבר כזה, שאדם חי, אז גם אנחנו נראה כמוהו? לא נחכה אלא 3 ימים, מה שזה הייתה התקנה שלהם, לא נקבור אותו ממהרה? זה לא מתחשבים בזה, זה לא נקרא סכנת נפשות. יסוד גדול הוא בונה שדבר שהוא על נגיד מדויק פחות או יותר, אפילו שיש לפעמים סטיות, זה נחשב מדויק. עכשיו, מה שאני שמעתי על DNA, שזה מאוד מדויק, אולי 1 ממיליארד יהיה דברים לא מדויקים, אבל בדרך כלל זה דבר מדויק. אם כן, יש לנו עכשיו בעיה גדולה. בא אדם ואומר, אשתו מחייבת אותו לשלם מזונות על בנו. אומר, רבותיי, זה לא בני. מה הבעיה? תבדקו. תיקחו אותם לבדיקות DNA, ונראה, זה בני או לא בני. אם זה בני, אני אשלם את המזונות. אם זה לא בני, מה אתם רוצים ממני? השני, בא ילד כאן, רוצה להתחתן, בא אביו ואומר, רבותיי, תקשיבו, הילד הזה, אשתי הייתה זמן רב מזנה, זמן רב, והנה, היה חבר, פלוני אלמוני, תבדקו, הילד הזה לא ממני, הוא ממזר. האם אנחנו קובעים שהוא ממזר ואסורי קהל? או לא, ה-DNA מוכיח, כן, באמת נכון, זה לא ממנו נולד. כן, יש לנו היום הרבה בעיות הלכתיות מה-DNA שהמדויק ביותר שהם טוענים עליו. והייתי רוצה קודם כל, לפני שנמשיך הלאה, לשמוע את דעתכם. כיוון שלפי ההלכה היהודית, נלך לאט לאט, לפי ההלכה היהודית, ממזר נקבע אך ורק שזה ממזר ודאי. ספק, ממזר יבוא. ממזר ודאי לא יבוא. יש לנו כללים. ממזר ודאי לא יבוא, ממזר ספק יבוא. ויש כאלה רוצים לטעון שזה הבסיס של הרמב״ם, שכל הספקות מדאורייתא מותרים. כמובן שחכמים אסרו אותם, אבל מתחילים קודם כל לברר. ממזר ודאי. זה ממזר ודאי, ממזר ספק, או בכלל הוא לא ממזר. למה הוא לא ממזר? מצד אחד יש לנו הלכה. מה זה ממזר? יש לנו תורה. מה התורה אומרת? יש לנו גמרא. מה הגמרא אומרת? לא בעילות אחר הבעל. כן, מאחר והם חיו ביניהם, וגם היא הייתה מזנה, אז זה בנו. והוא לא ממזר, והוא חייב לשלם את מזונותיו, והילד הזה הוא בנו לכל דבר. מצד שני, יש לנו הוכחה של אחד קרוב למיליון, שהוא ממזר. איך נדון בילד הזה? איך נחייב אותו, את האב הזה, במזונות? זאת השאלה שמתעוררת עכשיו בבתי הדין, והיא שאלה מאוד מאוד אקטואלית, מציאותית, חיים איתה יום-יום, והייתי גם שמח לשמוע את דעת התלמידים, את דעת החברים שלנו פה, ואחר כך נעבור ומה לכם את דעתי אני. כן, בבקשה. אחד אחד, כן, בבקשה.
יש מחלוקת בגמרא לגבי מה אומדנא דמוכח לגבי מזנוס. מה צריכים לראות?
יש לנו בגמרא, למשל, כתוב מזנה ביותר, שאם האישה מזנה ביותר, חוששים לבניה. זה גמרא במסכת סוטה. אם האישה היא מזנה ביותר.
יש גם גמרא שצריכים לראות כמחר ושופרת.
כן, זה מחלוקת בראשונים, יש במסכת, יש לכם כאן ש"ס. יש מחלוקת גדולה בראשונים, רוב רובם של הראשונים, זה דעת הרמב״ם, דעת התוספות, דעת רוב רובם של הראשונים, שבזנות מספיק שיש כדרך המנאפים. והראיה שלהם אפילו הורגים על זה. הגמרות הורגים על החזקות. רגע, רגע, תן לי לגמור. אבל יש ראשון אחד שהביא אותו הראש. במסכת יבמות, יש לכם כאן ש"ס. יש כאן איזה ש"ס? תראה, יש חרוש. במסכת יבמות, אני עושה בסימן, בפרק שני, בסימן י' אני חושב. שם הוא אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר שבעל הלכות גדולות, תראה מי זה, זה הגדול והגדול והגדול כמעט אחרי התלמוד. עד כדי כך שעמוד דבריו דברי קבלה. הוא אומר שאישה לא נעשית לבעלה בלי כמקחול בשופרת. צריכים לראות ממש מעשה ממש. והוא שואל, אומר, איך יכול להיות דבר כזה? אפילו הורגים על החזקות. וכי לאסור אישה לבעלה יותר חמור מלהרוג? זה ששואל הראש על בעל הלכות גדול. אבל כדאי לכם לציין שיש באמת שיטה שצריכים דברים, עדות ברורה. זה כמו דין עדות. ומה יהיה הדין אם אדם נכנס לחדר וראה סכין ביד מישהו, וראה שזה מלא דם, והשני מפרפר? מה הדין? יש סיפור משום שמעון בן שטח. מה הדין? אתם יודעים, הגמרא אומרת, לא ראינו אותך שהרקת. זאת אומרת, יש דין. אתה רוצה לחדש חידוש, שבאמת לפי שיטת הבעל הלכות גדולות, אולי אתה צודק בזה לפי שיטתו, שאנחנו צריכים עדות ברורה, אבל ההלכה היא לא כך. מספיק שאנחנו רואים חזקות, מספיק שאנחנו רואים דברים.
לו אז נמצא אנצהדי, או אומדנא דמוכח, על ידי ה-DNA, שהוא ממזר.
כן, אבל השאלה שלי, מה המצב של הילד הזה? הוא ממזר או קשה?
כן, זה לפי שיטת החכמים, זה כדרך המנאפים, זה בטוח נוצר כדרך, בטוח יש פה אנצה עדי,
כן.
שהוא ממזר.
זאת אומרת, אתה רוצה לומר שזה יהיה תלוי במחלוקת בין בעל הלכות גדולות, כן. לבין הראש ושאר הראשונים. שלפי דעת הרמב״ם, מספיק חזקה, זה כמו חזקה, זה לא גרוע מחזקה. שאם רואים אותם בדרך המנאפים, זה נקרא שהוא חייב מיטה על זה. וזה הגמרא אומרת, ולפי דעת בעל הלכות גדולות שלא אוסר אישה על בעלה, זאת אומרת, אפילו עומדנא דמוכח לגבי אישות זה דין מיוחד. זה אתה רוצה לומר. לא רע, לא רע, כן. אבל זה תדע לך, זה דעה יחידית. בעל הלכות גדולות זה דעה יחידית. לא רמב״ם סובר כמו ולא הראש. אם יש לך כאן את הראש הזה, תקרא אותו. יש לכם את הראש?
הראש.
ביבמות, במסרת יבמות. אני חושב בפרק שני, כדרך המנאפים. אפילו להרוג הורגים כדרך המנאפים, כדי מוכח במסכת במה מציאה, דף צדיק אני חושב.
הרבה פעם אמרנו תשובה של מרן הרב עובדיה.
כן, יש תשובה גדולה על זה, יש תשובה, אני אגיע לתשובה הזאת. זה מאוד מעניין, אבל קודם נשמע את התלמידים, הוא כבר הביא לך ראיה, שלפי דעת בעלה הלכות גדולות, אפילו אם ראו אותם דרך המנאפים, היא לא נאסרת לבעלה, עד שלא יראו ממש מעשה. זאת אומרת, יש דין מיוחד לקבוע איסור אישה לבעלה, במעשה ממש, אז כאן אין לך מעשה ממש. מה, אתה רק יודע, ידיעה לבד לא מספיקה. כמו וכשמו, מה יהיה הדין אם אתה יודע שהוא רצח אותו, הורגים אותו? כאילו זה דין מיוחד. זה דין מיוחד, צריך עדות על זה. טוב, לא רע, לא רע, כן.
יש לשאול שלישי, די שהוא לא שרעב של האיש של שלדה שלה, אבל גם לממזר, אם
זאת אומרת, מה יהיה הדין? אתה רוצה לחלק בין ממון לבין סול אותו לקהל? מה אתה רוצה לומר? יש שני דברים, אחד שהוא ממזר, אחד שהאבא חייב לשלם כסף. האבא חייב לשלם עליו כסף, הוא אומר, זה לא בני.
יש כאן אפשרות שהיא הלכה לרופא, ואולי היה להם בעיות, שלא יכלו להיות להם ילדים. היא הלכה לרופא, אז לא היה גבר היות שם, אז אין ממזרות.
בסדר, עכשיו אתה רוצה לומר ממזר, זה לא ממזר, אולי, אבל אם האישה לא טוענת את זה, האישה הוא אומר, היה לה חבר וכל הזמן הם היו גוי, יש להם גויפרנד, כל הזמן מסתובבים, בויפרנד, מסתובבים יום ולילה לא ישבוטו, אתה רואה אותם כל היום הולכים, נכנסים, מסתתרים, הולכים לבתי מלון, סוגרים את החדרים, כל מיני סימנים של זנות, בן זנות, מה? כן, זה איש, אם האישה טוענת שהילד הזה כשר, זה נקודה אחרת. יש על זה תשובת מרב משה פיינשטיין, הרבי מסאטמר הוא חולק עליו הזה, וראיתי את תשובת במקרה של הרב הגאון עליו השלום ציצלי עזר, הרב הולדנברג, הוא גם כן דן בשאלה הזאת, כל זה תועבה גדולה, כך הוא אומר, זה תועבה גדולה, הוא אומר, הילדים האלה, אני לא יודע מה לדון, זה ספק בין הפוסקים, ככה המסקנה שלו, הוא לא קבע בוודאות, אבל אני שמעתי, אני פעם הייתי לומד עם הרב עובדיה יוסף לפני מלחמת ששת הימים, יותר מ-40 שנה, והוא אמר מה שאומר הרב, את המילים האלה אני זוכר, הוא אמר מה שאמר הרב משה, זה נכון, הרבי מסאטמר, ככה הוא עשה ביד שלו.
כן?
כן, אני זוכר.
הרב, הוא פעם קדם תשובה לכל העניין
הזה. כן, ככה הוא עשה, אני זוכר שלמד, הוא אומר, הרב משה פיינשטיין דיבר נכון, לא ממזרות, מה שאומר הרבי מסאטמר, כאילו לא תשימו לב אל זה. כן, לפעמים הקיצוניות שבאדם מעבירים אותו על דעת, ממזרות, כן.
גם, בינמה, העניין של ממזרות לממון, אפשר לחלק כמו שהרב דיקובסקי אמר לפני 20 שנה, שהיה בבית דין, שני ילדים שהאב אמר שהם לא ילדיו, והם עשו את הבדיקה של אולי דם.
כן, היה בדיקות, כן.
כן, כן. ואחד מהבנים לא היה שלו, והרב דיקובסקי פסק ש...
שלם חצי.
לא ממזר ולא צריך לשלם לו כסף.
אז רגע אחד, למה, איך הוא מחלק את זה? שבממון יש הבדל בין ממון לבין איסור.
אולי הסברה המוציא בחברו על התורה היה. אולי.
למה הוא לא ממזר? שהוא ספק. ספק ממזר מהתורה לא אסור, אבל מדרבנן הוא אסור.
או כמו שהוא אמר שזה maybe ב-IVF, הרופא, או אולי מגוי. הוא אמר שהאב יהודי.
היום אתה יודע, בונים על הגוי הזה הרבה 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 שמתירים ממזרים בישראל, יש לו הרבה תשובות. היה שאלה, פעם אמרנו על זה בכיתה, אני חושב שפעם הביאו לפני הרב עובדיה יוסף ילדה מסכנה שהיא חזרה בתשובה והייתה ממזרה, זאת אומרת לפי ההלכה, בחוץ לארץ זה היה שאביה, זאת אומרת שהאימא שלה לא קיבלה גט, זה מבורר, והתחתנה לפי ההלכה והביא גט והביאה אותה. אז הרב עובדיה יוסף בנה את זה על הריץ, רבי יצחק אלחנן, עליו הוא בנה. ומשיש תשובה ממנו, תשובה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. אומר, אישה כזאת שהיא הולכת ומתחתנת ללא גט. לפי התורה מה היא נקראת? זונה. אסורה לכהן, כל האיסור של זונה זהו זונה. הפשט של זונה זה אשת איש. אשת איש או אישה שעושה עריות עם אחיה או עם אביה, זה נקראת זונה בתורה. אבל אם בחור ובחורה הלכו, אפילו הלכה עם 100 בחורים, היא לא נקראת זונה לפי ההלכה שאסורה לכהן. אסורה לכהן זה צריך להיות רק במקרה שיש כאן ביאת איסור. אז הוא אומר ככה, אישה כזאת שלא אכפת לה ללכת ולעבור על האיסור החמור הזה של אשת איש. אז גם אם בעלה מי אמר שהיא הייתה חיה איתו, מה הרוב כאן? גויים או יהודים באמריקה?
גויים.
כל דה פריש, מרובה פריש, ממילא הוא קשר. יש להם תשובה, יש תשובה על זה. אני לא יודע אם זה נכון, אני אגיד לך, יש הרבה אנשים, הרבה נשים, שהן לא דתיות, זה לא כל כך פשוט, אבל הן לא ילכו עם כל אחד. ילכת עם בעלה, היא נשואה לבעלה, זה צריך להבין את זה. בדרך כלל, האישה הזאת, היא לא דתייה, זה שהיא לא שומרת תורה ומצוות, זה לא אומר שיש כבר פרקה בעריות, אתה מבין? שהיא תלך עם כולם, מה שייך?
אבל אם יש DNA שאתם עוד יהודים,
כן, אבל עכשיו השאלה, אני אגיד לכם את דעתי. אני ראיתי שהרבה דנו בזה. הרב עובדיה יוסף והרב של הרב הראשי של ישראל, של ירושלים, קראו לו מסס, הרב מסס. ושניהם כתבו תשובה שהילד לא ממזר. מה עיקר ההלכה שלהם? אני חושב שבזה הם צודקים. היסוד הוא כזה, מה זה בכלל ממזר? מה זה מושג ממזר? ממזר, פסול, איפה זה כתוב? איפה יש דבר כזה? תנו לי את התשובה. בתורה. לא יבוא ממזר בקהל השם. מי הסביר לנו מה זה ממזר? מחלוקת גדולה בתנאים. יש אומרים איסור כזה, יש אומרים איסור כזה, יש אומרים איסור כזה. רבי עקיבא מהכל היה עושה ממזרים. יש דעה בגמרא, רק חייבי קריטות, יש אומרים בגמרא, זה אנחנו פוסקים. לא, רק חייבי מיטות, יש שיטות. לא ניכנס לזה. מי שלמד מסכת יבמות, מסכת קידושין, למד את המזר. יש מחלוקת מה זה נקרא ממזר. על כל פנים, מה זה ממזר? זה תורה, נכון? הילד הזה הוא לא אשם, זה ילד בריא וחזק ואמיץ, והוא ילד כמו כל הילדים. אבל התורה אמרה, או, זה בא מאיסור ערווה, אח ואחותו, אשת איש, כל העריות של קריטות, חוץ מנידה, הוא ממזר. אז מי קבע שהוא ממזר? בגמרא זה מחלוקת, באו הראשונים, והגמרא עצמה פסקו לנו הלכה. אז זה דבר של הלכתי. אי אפשר לערב בדבר של הלכתי דברים אחרים. התורה קבעה שהממזר זה מי שבא מעריות, ולפי כללי התורה יש לנו א', ב', ג', ד', ה'. מה זה אומר? שראו את האישה עם שני עדים, והיה קידושין, והולכים אחרי כל הכללים האלה, והאישה הזאת אשת איש, והיא זינתה, והביאה את הילד, והילד הזה לפי כל הכללים של ההלכה. עכשיו, כיוון שיש לנו כללים בהלכה, שרוב בעילות אחר הבעל, אז הוא לא ממזר לפי התורה. מה אתה רוצה לומר? לפי ה-DNA הוא ממזר. DNA שיגיד ממזר זה עניין שלו, לגבי הדברים שלו, אבל לא לגבי ההלכה שלנו. ויוסף, הם הוסיפו גם לגבי ממון. והם אמרו שגם לממון הוא חייב לשלם. למה? שזה הולך ביחד. אתה לא יודע, אתה אמרת דבר, מי אמר לי כאן שהרב פסק שני דברים?
רב
פסק. מי? הרב שכטר.
ג'כטר.
הוא פסק שזה שני הלכות. זאת אומרת, יש ממון ויש... אני לא חושב, תראו, זה אחד יוצא מדבר. ברגע שההלכה קובעת שהוא בנו לכל דבר. למה? לפי הכלל, רוב בעילות אחר הבעל. מתה גמרא, מאיפה יודעים שהורגים את ה... שהולכים אחר הרוב? אחד הראיות מהגמרא, ממכה אביו ואמו. שמכה אביו ואמו, אז ממילא יודעים שהוא אביו. מי אמר שהוא אביו? יבוא אותו, מעמדים אותו עכשיו לתלות אותו, להרוג אותו, הוא יבוא ויאמר, רבותיי, זה לא אבי. זה לא אבי. מה התשובה שלנו? הולכים אחר הרוב דאורייתא. מה אומרים? אפילו יביא לנו עד. יביא לנו שני עדים, משה ואהרון. הם יהיו פסולים, אבל אחד בדרגת משה ואחד בדרגת אהרון. והם יבואו ויגידו לנו, כן, אנחנו יודעים בוודאות שאמו זינתה. כן, אנחנו זוכרים, והוא נולד אחרי 9 חודשים. מה ההלכה אומרת? זה הגמרא אומרת. מניין שהולכים אחר הרוב, ממכה אביו ואמו. אתם יודעים את השאלה היפה, למה לא הביאו ראיה ממקלל אביו ואמו? למה ממכה אביו ואמו? למה לא אמרו ממקלל אביו ואמו שזה אביו? נו?
אני אשח שבוע אמר.
לא, אבל למה ממכה אביו ואמו? למה לא הביאו ראיה ממקלל? גם מקלל אביו ואמו, למה הוא חייב מיטה? שהוא אביו.
מקלל אביו בכל מקום שלו.
זהו. טוב מאוד, טוב מאוד. זה שלך?
אני חושב שהרב אמר את זה.
מקלל זה לא שאלה. מקלל אביו ואמו, הוא יכול לקלל את אביו באיזה מקום שהוא יהיה. יגיד, יקה חס ושלום השם את אבי. אז אם הוא אמר את זה כבר, גמרנו, הוציא שם שמיים, אז הוא חייב מיטה. מי שלם מי אביו. אז לא חשוב, אבל הראיה ממכה, הוא יקה את האיש הזה. מי אמר שהוא אביו? אלא הולכים אחר הרוב. הבנתם? זאת אומרת, בואו נחזור ליסוד הגדול. כל ענייני ממזרות וכל ענייני חיובים, זה התורה מחייבת אותנו. התורה אומרת לנו מה לעשות. מאחר והתורה קבעה לנו את הכללים שלה, איך קובעים שזה ממזר ומהו הכללים של ממזר, אנחנו לא נוכל לבוא כנגד התורה והגמרא שלנו, אפילו שהראיה היא 100%. אני רוצה להגיד לך דבר מעניין כאן. יש דבר מאוד מאוד מעניין, שתמיד חכמים שכתבו את התלמוד ואת המשנה, הם התחשבו ברופאים. מעשה ברבי טרפון, שהביאו לו בהמה בלי אם, והוא אמר, התרפה. באו ואמרו לו, רבי טרפון, איך אתה אומר? יש לנו תודוס הרופא, שהוא נתן לנו עדות, שאין פרה וחזירה יוצאות ממצרים, אלא אם כן ניתן להם שלה, ואנחנו רואים שהם חיים וקיימים. אז אמר רבי טרפון, הלכה חמורך טרפון, הפסדת את החמור, צריכים למכור את החמור ולשלם. אמרנו רבי עקיבא, מומחה אתה, לא משנה, על כל פנים, חכמים מאוד התחשבו בדעת הרופאים. כך אנחנו רואים. עכשיו הייתה שאלה גדולה, פרצה מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הרשב"א בנקודה חשובה. בא מישהו להרשב"א ואומר לו, כבוד הרשב"א, כתוב בגמרא זה וזה וזה שזה טרף, וכתוב בגמרא שטרפה לא חיה י"ב חודש. הנה, יש לנו סיפור שהיא חיה. הרשב"א בשצף קצף התנפל עליו ואומר, אתה מוציא לעז על דברי חכמים, אין דבר כזה. אם בגמרא כתוב שלא, לא, גמרנו. הרמב״ם, שהוא היה גם רופא, כתב קצת יותר בחוכמה, מחילה, מי אני שיקבע, אבל הוא כתב דבר יותר יפה. הוא אמר, אין לך אלא מה שקבעו חכמים. אפילו שבדרכי הרפואה יצא שזה לא מתאים לחכמים, יש לכם הרמב״ם, אולי תקראו את זה בהלכות, בהלכות שחיטה, בסוף, שהוא מביא את הטריפות. אין לך אלא מה שקבעו חכמים. אולי תשים את זה, תמצא את זה בהרמב״ם, זה מאוד יפה. ואחרי שחכמים קבעו, אפילו שיראה בדרכי הרפואה, תשים הרפואה, יבוא לך על המקום, אפילו שיראה בדרכי הרפואה, שהיא באמת חיה, אנחנו פוסקים שהיא תרף. הרמב״ם, לפי דעתי, כרופא, כתב דבר יותר. ואני אגיד לכם, יש כאן מחלוקת גם איך להתייחס, אני חושב, לדברי רבותינו. האם צריכים לקבל את כל דברי רבותינו כאקסיומות, ואסור לד... מה? מצאת עתיקה, נו? כל אלה שמנינו.
אין
להוסיף על הטריפות
אלו כלל.
תשמעו, כל אלה, הוא מונה 70 טריפות והוא כותב, הוא יקרא לכם את הלשון.
אין להוסיף על הטריפות אלו כלל, שכל שאירה לבהמה או לחיה או לעוף, חוץ מאלו שמנו חכמי דורות הראשונים, והסכימו עליהם בתי דינים ישראל, אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות. זהו.
יש לך עוד שאלה, אומרים, היא לא תחיה, כשרה, גמרנו. תמשיך.
אלו שמנו ואמרו שהם
טרפה. אלה שמנו ואמרו שהם טרפה 70 טרפיות.
אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתן אינן ממיתים.
יבואו ויגידו לך, זה לא נכון מה שכתוב בגמרא. היא חיה, הבהמה.
אפשר שתחיה מהן. אין לך אלא מה שמנו חכמים.
נגד הרשב"א.
שנאמר על פי...
אני חושב שגם יש לו כאן הרמב״ם והרשב"א, הם לא חולקים סתם בדבר. הם חולקים איך להתייחס לכל דברי רבותינו. האם אנחנו חייבים לקבל כל מה שאמרו רבותינו כאמת מוחלטת, או צריכים לקבל אותם כהלכה? אנחנו עבדי התלמוד, אנחנו נעשה מה שאתם אומרים, אבל יכול להיות שטעיתם. אתם יודעים שפעם הייתה מחלוקת גדולה, פרצה מחלוקת גדולה בנוגע לכינים. בגמרא אומרת שמותר להרוג כינים ביום השבת, למה שזה לא בא מזכר ונקבה? אז הביאה פחד יצחק בערך צדה, יש לכם פחד יצחק? בערך צדה, תעיינו שם. הוא אומר שבאו רופאים איטלקיים בערך לפני 300 שנה ואמרו שזה לא נכון. הכינים לא נבראים מהזיעה. כינים נבראים מזכר ונקבה. וזה, יש להם בצי כינים, זה לא מהזיעה בכלל. אז אחד הרבנים אומר, בוודאי, היום אסור להרוג. שני אמר לו, חס ושלום, אתה מעורר רז על דברי חכמים. חכמים אמרו, מותר זה מותר. השלישי אומר, כמו שיש מחלוקת מה זה בדיוק הכינים, יש מחלוקת בראשונים, זה אומר שחור וזה אומר צהוב, אז אנחנו, זאת אומרת, בכוח ספק לא יודעים. אבל כאן יש נקודה חשובה, איך להתייחס את דברי רבותינו. האם להתייחס, אנחנו חייבים לקבל מה שכתוב בתלמוד, מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בדברי רבותינו. תורה ודאי ודאי ודאי, זה השם אמר אותה, לא יכול להיות דבר לא מדויק. בדברי התלמוד, האם גם להתייחס אותו יחס, ולומר כל מה שכתוב בתלמוד זה אמת מוחלטת, או הם דיברו לפי האידאות שלהם. יש רמב״ם במורה נבוכים חשוב מאוד, והוא אומר כל מה שדיברו חכמים באסטרונומיה הם דיברו לפי המושג שלהם, ולכן כתוב ניצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל בכמה נקודות. אם החמה מהלכת סביב כדור הארץ, או שהחמה יש לה נקב למעלה והיא נכנסת ברקיע. אז הוא אומר, זה ראיה שכל מה שחכמים אמרו, דיברו לפי שכלם. אני אגיד לכם, טוב שהרמב״ם אומר את זה, והוא ממש פותח פתח שלא יהיו הרבה כופרים. אני אגיד לכם למה. פעם אחד נהיה כופר, שאלו אותו, למה אתה כופר? הוא אומר, ראיתי בתלמוד דברים שזה לא מתקין למדע, ואמרתי, איך זה יכול להיות? אז כל מה שאמרו לי בישיבות, שחכמים זה, רק אומרים אמת והכל מדויק והכל מסיני, וכל הגמרא זה מהלכה למשה מסיני. ראיתי שזה לא יכול להיות, יצא לתרבות רעה. כנגד זה, מי שהולך בשיטת הרמב״ם לא יצא לתרבות רעה אף פעם. מה שהם אמרו לנו זה לפי הבנתם, הם כתבו לפי המושגים שלהם, הם הבינו כך, אבל זה לא סותר. היום שהמדע התפתח והמדע שגדל והמדע שנהיה יותר מפותח, אז בסדר, אנחנו נקבל את ההלכה. למשל, דוגמה, כתוב בגמרא שאם יצא תולעת מהפרי זה מותר, כך כתוב, אבל אם התולעת באה מבחוץ זה אסור. זה כתוב בגמרא, וזה מובא גם כן ברמב״ם וגם בשולחן ערוך. היום בא איש מדע ואומר, תשמע, אין דבר כזה שמתוך הפרי יוצאת תולעת. הזבוב בא והכניס ביצית שם, ומהביצית התפתחה תולעת. עכשיו, אלה שהולכים בשיטת הרמב״ם אומרים, בסדר, זה מה שכתוב בתלמוד. יכול להיות שהם לא ידעו בדיוק את כל הייצור של התולעת, זה לא, אבל אנחנו נקבל את ההלכה, לא נאכל את התולעים האלה, זה לא דבר גרוע, גם אדם נמאס מזה. יבוא השני ויאמר, חס ושלום, חכמים לא ידעו מדע, ואז כל מה שהם אומרים זה שטויות. זה שתי גישות, זה הרמב״ם וזה הגישה השנייה. לכן אני חושב שהגישה הקיצונית שהכל מסיני והכל, הרמב״ם אומר הלכה למשה מסיני זה מסיני, השאר לא. באחד הסימנים, כל דבר שיש בו מחלוקת זה לא הלכה למשה מסיני. דוגמה, כתוב בגמרא, טריפה חיה או אינה חיה, זה מחלוקת. אחד אומר טריפה חיה ואחד אומר לא, טריפה אינה חיה. להלכה נפסקו טריפה אינה חיה, בסדר, אבל זה לא הלכה למשה מסיני. יכול להיות שחכמים חשבו דבר שהוא לא נכון, זה לא בעיה, החכמים השניים הם צודקים. יהיה לכם כלל, כל הלכה למשה מסיני אין בו מחלוקת, כל דבר שתמצא בו מחלוקת זה שכל של חכמים שישבו, וזה לא היה בנבואה, ישבו ודנו וחשבו והבינו והגיעו למסקנה. אני לפי עניות דעתי שיטת הרמב״ם היא אמת, כיוון שככה אתה יכול לגדל, אף פעם לא ייצאו תלמידים מתרבות רעה. אתה נותן להם את היסודות הללו ומסביר להם, אם מוצאים משהו כנגד התלמוד, שזה לא בעיה בכלל. לדוגמה, אני אביא לכם שלושה דוגמאות, קינים, תולעים, או דוגמה זה אכבר. הגמרא אומרת שאכבר חציו אפר וחציו אדמה, זה מובא גם בספרי, זה מובא גם בגמרא, אין היום דבר כזה. יכול להיות שהשתנו הדורות, יכול להיות שפעם היה ובמשך הזמן, זה תיאור דחוק, שחוקי הטבע קצת השתנו. פעם היה מושג כזה שהיה חצי אכבר וחצי אדמה, והיום אין מושג כזה. אתה יכול גם לומר שחכמים חשבו ככה, הוא אכבר שהיה דבוק בו איזה בוץ, והם חשבו שזה חצי אכבר וחצי אדמה. זה לא סותר את התורה שלנו, זה לא סותר את היהדות. או תגיד שהרבה דברים השתנו במשך הדורות. טוב, זה גם כן טוב. אני חושב, עכשיו נגיע לשאלה של הממזרות.
שאלה, אז למה
ההלכה לא משתנה? שאלה יפה. שאלה מאוד יפה. תסתכל ברמב״ם בהקדמה שלו, ותסתכל בהלכות ממרים, תבין את הכל. הרמב״ם כותב ככה, מה שאנחנו כותבים, הולכים לפי התלמוד בבלי, בגלל שנהגו ישראל ללכת אחריו. מאחר וככה נקבע על ידי הגאונים. כיוון שהתלמוד הבבלי יותר השתמשו בו, יותר למדו אותו, ולכן אנחנו הולכים, לפי התיקאי, הוא מביא את זה בהקדמה שלו. זאת אומרת, לא בגלל שזה אמת או לא אמת, מי אמר שהבבלי יותר אמת מהירושלמי? מי אמר שבית שמאי פחות אמת מבית הלל? אלא יש לנו כללים בקביעות הלכה. כאן אני רוצה להגיד לכם חידוש גדול, שהתורה שלנו זה לא עניין של אמת. תראו, יש גמרא מעניינת מאוד תמועה, שהיה מחלוקת גדולה בשמיים. יש לנו כלל, כתוב שיער לבן בבהרת. אז מה הפשט? מה צריך להיות קודם? בהרת. והשיער לבן בבהרת, נכון? אז אם זה היה להפך, שקודם כל היה שיער לבן ולא היה בהרת, ואחר כך בא בהרת, מה עדיף? טהור. נכון? שיער לבן בבהרת תמה, הפוך, טהור. ספק, הגמרא אומרת שנחלקו במטיפתא דרכיא. הקדוש ברוך הוא אומר טהור, ומטיפתא דרכיא אמרי תמה. אמרי מה נוכח? מי יגיד לנו את הראיה? בסוף הגמרא אומרת שיצא נשמתו של רבה, שם טהור ונשמתה טהור. צריכים להבין את הגמרא הזאת. אם זה עניין של אמת, מה זה שייך מחלוקת? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והוא אומר לנו, אני נתתי לכם את התורה, זה ככה. אבל התשובה היא שאחרי שקיבלנו את התורה, נסתלקו בשמיים כבר מלתת לנו את התורה. הם, הקדוש ברוך הוא, אפילו הקדוש ברוך הוא, בעצמו ובכבודו, הוא כבר נתן לנו, אנחנו נקבע את התורה. וזו הגמרא היפה שאומרת עם הסיפור של רבי יהושע ורבי עקיבא, שהוא אמר לו לרבן גמליאל, רבן גמליאל, אתה טועה, אני יודע מתמטיקה, פיזיקה, אסטרונומיה, אני גאון הגאונים. באמת הוא היה רבי יהושע גאון. והוא אומר לו, אתה טועה. אז הוא אומר לו רבן גמליאל, אני טועה, אתה טועה. תבוא אליי ביום הכיפורים שלך. תחלל את יום הכיפורים שלפי דעתך יוצא. הלך אצל רבי עקיבא, ורבי עקיבא מחייך ואומר לו, אתה יודע מה? אתה צודק, אבל תעשה כמוהו. למה? כתוב אשר תקראו אותם במועדם אתם. אפילו שוגגים, אפילו אנוסים, אפילו מוטעים. לא משנה, הבית דין זה בידינו. הפסק הלכה של המועדות זה בידינו. אותו דבר כל התורה, זה ביד חכמים. אנחנו לא נחפש את האמת. מה הדין פוסק הרמב״ם? כמו הקדוש ברוך הוא? או כמו מטיבתא דרכיא? איך פוסק הרמב״ם? ספק. תסתכלו ברמב״ם. ספק, מה הרמב״ם פוסק? כמו מי? כמו טיבתא, נגד הקדוש ברוך הוא. למה? שהתורה זה לא עניין של אמת. מי שלמד את קצות החושן בהקדמה, הוא מדבר על זה, הוא מביא גם כן, שאתם צריכים להבין דבר אחד, תורתנו הקדושה, זה לא עניין של אמת ושקר. עכשיו אתה שואל שאלה יפה. כותב הרמב״ם בהלכות ממרים, כשיהיה בדין, הולכים לפי הבדין. אז יותר מזה, לא צריך שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. תקרא בהלכות ממרים, בהתחלה. בדין הגדול, בדין הגדול, ככה הלשון שלו. לא צריך שיהיה גדולים בחוכמה ולא במניין. ברגע שהבדין פוסקים דבר נגד הבדין הקודם, ככל אשר יורוך, האחרונים הם הקובעים. שואל הבית יוסף, בכסף משנה, שהוא שיהיה גדולה. אם כן, למה הם הוראים לא יכולים לאכול קלטנאים? אבל זה לא שאלה בכלל. אנחנו כולנו אפר תחת הגאון בית יוסף, כולנו מקבלים אותו. אבל בזה אני חושב שיש כאן נקודה שאולי, הוא לא יתעמק, אסור לומר את זה ככה, אולי אנחנו מבינים קצת אחרת את הרמב״ם, כך נגיד. הרמב״ם דיבר על סמכות סנהדרין, הוא לא דיבר על רבנים גדולים. יכול להיות שיהיה הגאון מבילנה, הוא גאון גדול, אמרו עליו שלא היה כדוגמתו במשך מאות שנים. יכול להיות שהוא היה גדול כמו הרמב״ם ואולי יותר וגאון הגאונים, אבל זה לא עניין של גאונות. זה עניין של סמכות. בדין הגדול יש להם סמכות. תקרא לנו את לשון הרמב״ם. ובדין הגדול יש להם סמכות. נפלה שאלת הבית יוסף. האמוראים לא היה להם סמכות של בדין הגדול. התנאים, אבל ברגע שיהיה לנו בדין הגדול, הם יכולים ללמוד את התורה איך שהם רוצים. אפילו כנגד הבדין שהם היו חכמים מהם. תקנות, יש גבול. גדול בחוכמה ובמניין, יכול לעשות. לא, לא. אבל לבטל, אתה לא יכול לבטל תקנות. אבל ללמוד את התורה, אתה יכול ללמוד את זה כפי כל בית דין, כפי שהוא רוצה. הבנת את התשובה שלך? תקרא לנו את לשון הרמב״ם, שבפרק ב', זה בתחילת פרק ב', בממרים.
האדם משתנה כל יום,
והם
חוזים במה
שהם אמרו. תראה, זה, מה זאת אומרת משתנה בכל יום? אתה רואה היום במבחינת מדע שהוא הבן שלו, יש להם מיליון הוכחות שזה הבן שלו.
אבל הם חוזרים.
זה לא הבן של האבא, מה חוזרים? רואים את זה.
בוא נגיד עם הזבוב הזה, יכולים לעזוב ויגיד לו, תהינו גם לגבי הזבוב, והתולעת כן יוצאת מה...
יש להם היום כל מיני...
אומרים שהם כל הזמן חוזים, כל מה שהם...
יכול להיות שיש דברים שהם חוזים, אבל יש דברים היום DNA, אומרים שזה מדויק על אחד ממיליארד אולי.
אחד מיליארד.
עכשיו למשל, תיקח לדוגמה, יש חכמים אמרו בוקע חלוני רקיע, ככה הבינו. כותב רבי עקיבא, הגר שיש חור בשמיים, והשמש נכנסת וחוזר מהצד השני. אתה מקבל את זה? יכול להיות שישתנה הדורות. ניסו לתרץ את זה, אמרו שזה מדובר לעולמות העליונים, דיברו, אבל תראה את רבי עקיבא איגר.
פעם נתנו גם תשובה לגבי זה.
שמה?
שהרב אמר, יש דרך להבין, זה
אחרת. כן, זה, ניסו להסביר, הרמח"ל הוא ניסה להסביר את זה, הוא אומר שזה מדבר על, על שמש רוחנית, עולמות עליונים, טוב, תראה, אבל אני יודע מה שכתוב בגמרא. חכמי ישראל אומרים כך, חכמי אומות העולם אומרים כך, ורבי, וכל שיטת רבנו תם בנויה על שיטת חכמי ישראל, שיש אוביל הרקיע, סומכה דרכיה, ועד שהשמש נכנסת, אז שלושה מילים ורביע זה נחשב יום, הרביע האחרון זה בין השמשות. אני לא יודע סודות, יש דיברו על זה רבי יוסף חיים גם ברב פעלים, מנסים להבין מה זה בוקע חלוני רקיע. אבל לפי הפשט הפשוט, רבי עקיבא איגר, הוא הולך ואומר שהאמת כמו חכמי ישראל, יש לכם פסחים. יש לכם פסחים, תסתכלו שם, דף צדיק דלת, צדיק גימן, צדיק דלת. תקרא את גיליון השס, הוא אומר שהאמת היא כמו חכמי ישראל. אולי מבחינה רוחנית הוא גם מתכוון.
אבל הגמרא אומרת שהחכם...
ניצחו חכמי אומות העולם.
כן.
אבל הוא אומר שהאמת כמו חכמי... ניצחו, ככה הוא כותב. ניצחו בטענות, אבל האמת... תפתח את רבי עקיבא איגר, תקרא. הוא מביא משם השיטה מקובסת את זה. הוא אומר, זה ניצחו בוויכוחים, אבל האמת היא כמו חכמי ישראל. בואו נחזור לשאלה, הבעיה הזאת של הממזרות עכשיו. אם אנחנו הולכים לפי הכללים האלה, תקרא לנו קודם כל את הרמב״ם, מה הוא כותב לנו בהלכות ממרים. זה יסוד גדול מה ששאלת.
הלכות ממרים פרק ב' הלכה ב'.
כן, תשמע מה שכתוב, בדין הגדול.
בדין שגזרו גזירה.
לא, לפני זה, תתחיל מההתחלה.
בדין גדול שדרשו באחת...
בדין הגדול שדרשו באחת...
מן המידות.
מן המידות, זאת אומרת 13 מידות. לפי דעתו 13 מידות לומדים את זה. רוצים לומר שגם גזירה שווה לפי הרמב״ם חידשו את זה. מה זה הסיני? ברגע שהבדין הגדול לומד זה כמו סיני. ככה למדו הרבה אחדים שגם גזירה שווה, מה שאומר, קיבלה מרבותיו ורבותיו, עד סיני זה הכוונת בדין הגדול. הרבה של... תראו באנציקלופדיה, בערך גזירה שווה הוא מביא את השיטה הזאת. וככה משמע מדברי הרמב״ם, אחד מ-13 המידות. קל וחומר, גזירה שווה, הכל יכולים לחדש, כן?
כפי מה שנראה בעיניהם.
כפי מה שנראה בעיניהם. כפי שהם מבינים.
שהדין כך ודנו דין, ואמר אחריהם בדין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר, ודן כפי מה שנראה.
אין בעיה, בדין השני לומד אחרת. אין בעיה בזה בכלל.
שנאמר אל השופט אשר היה בימים ההם, אינך חייב ללכת, אלא אחר בדין שבדורך.
אז השאלת הבית יוסף עכשיו נפלה, שהוא שואל למה תנאים ואמוראים. זה לא סמכות של סנהדרין. האמוראים היו רבנים גדולים בבבל, הם לא היו סנהדרין. הם לא יכולים ללכת נגד הגדולים מהם, התנאים. אבל זה לא אומר שהבדין, אם היה בדין של אמוראים בארץ ישראל, בבית המקדש, לפי כל כללי הבדין, אולי יכולים ללמוד אחרת מהתנאים. בכלל לא קשה. תמשיך. אבל בתקנה, סעיף ב', זה לגבי ללמוד את התורה.
בדין שגזרו גזירה תקנו כתקנה, והנהיגו מנהגו פשט הדבר בכל ישראל, ואמר אחריהם בדין אחר, וביקש לבטל דברים הראשונים, ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותה המנהג, אינו יכול...
אז הוא חילק בין ללמוד את התורה ובין לתקן. הוא כותב הרמב"ם בפירוש. ללמוד את התורה, כל בדין יכול ללמוד את זה. אבל לתקן תקנות, אתה צריך להיות גדול מהבדין הקודם. ואם הוא לא גדול בחוכמה ובמניין, אין לו סמכות לבטל את התקנה שתקנו אותה הראשונים. כן, עכשיו נעבור לשאלה החשובה של... ניכנס לעניין הזה של ממזרות, אחרי כל מה שאמרנו. עניין של ממזר, כפי שהסבטתי לכם, זה תורה. זה לא משנה מה האמת ומה לא האמת. זה לא משנה. זה עניין של הלכה. הבאתי לכם גמרא מפורשת, שהקדוש ברוך הוא אומר דבר... והבדין אומרים דבר אחר, וההלכה לא כמו הקדוש ברוך הוא. מי האמת? הקדוש ברוך הוא. מי הלא אמת? מה ההלכה? למה?
לא בשמיים.
לא בשמיים. זאת אומרת, יש רמב"ן יפה שאומר בהקדמה שלו לברכות, דבר נפלא, כדאי שתקראו את זה. הוא אומר שהלימוד של ההלכה זה לא מתמטיקה, שזה בדיוק. לימוד של הגמרא זה סברות. אתה אומר סברה, אני אומר הפוך. סיפרתי לכם פעם את הבדיחה הזאת של הקומר. סיפרתי לכם שפעם קומר אחד בא אצל הרב ואומר לו, אני רוצה ללמוד גמרא. אז אומר לו הרב, אתה גוי קומר, הראש שלך לא יכול להבין גמרא. אומר לו, למה? למה אני לא יכול להבין גמרא? אומר, תראה, הראש היהודי זה אחרת, והגמרא היהודית זה דבר אחר. והראש הגוי זה דבר אחר. לא שאתם לא חכמים, לא פיקחים, אבל זה לא אותו מחשבה. אומר לו, תנסה אותי. אומר, הנה, שאלה פשוטה. תגיד, היה ערובה שהיה יוצא משם עשן, וירדו שני אנשים. אחד מהם קיבל צבע שחור, ואחד מהם קיבל, לא קיבל צבע שחור. מי צריך להתרחץ? אז הקומר אומר, מה, זו שאלה גדולה, זו שאלה, בטח, זה ששחור צריך להתרחץ. אומר לו, אתה לא יכול להיות יהודי. אומר, למה? אומר, היהודי אומר, זה שלבן צריך להתרחץ. אומר, למה? אומר, השחור את מי הוא רואה? את הלבן. הלבן את מי רואה? אז הלבן חושב שהוא שחור, והשחור חושב שהוא לבן, אז צריך להתרחץ דווקא לבן. אומר, טוב, נו, אז אמרתי לך. אומר, לא, אתה לא יכול להיות יהודי. אומר, למה? אומר, שניהם צריכים להתרחץ. אומר, למה? אומר, השחור בגלל שהוא שחור, והלבן בגלל שהוא רואה את השחור. אומר, טוב, נו, גם את זה אמר. אומר, לא, אתה לא יכול להיות יהודי. שניהם לא צריכים להתרחץ. הלבן בגלל שהוא לבן, והשחור בגלל שרואה את הלבן. אומר, טוב, גם אמרתי את זה, מה עוד יש לך? אומר, טוב, אתה לא יכול להיות יהודי. אומר, למה? אומר, ביהדות ישאלו אותך שאלה אחת, איך יכול להיות שיצאו בערובה אחד, אחד שחור, אחד לבן? או שניהם יהיו שחורים. זה מה שאתם שומעים, זה דרך הלימוד של הגמרא שלנו, אתם מבינים? הולך לשם, אומר לו, לא, נגיד ככה, הולך לצד השני. אומר, לא, אבל אולי נגיד ככה, בסוף מה? ביד אליי פשיטה, הרבה פעמים בראשונים. אפשר לומר כך, אפשר לומר כך, אפשר לומר כך. כן, זו שיטה שלישית. אתם צריכים להבין שהתורה שלנו זה לא מתמטיקה. כמובן, נעזרים, איך אמר שם הגאון, יש, היה יהודי אחד קרוב ברוך משקלוב. היה יהודי והלך לגאון מבילנה, והוא אמר לו, אני רוצה לכתוב את ספרי אקלידס, זה היה ספרי חשבון, מתמטיקה, והגאון מבינה מאוד עודד אותו. תראו את זה, ואתה בספרי יש לכם את זה. רבי ברוך משקלוב, שהוא תרגם את ספרי אקלידס לעברית, הוא היה איש מדע. והוא ככה כותב בהקדמה, זה לא יכול להיות שזה שקר, זה נתפס בחיי הגאון. שהגאון אמר לי ככה, ככל שיחסר לאדם בחוכמת המדע, אם האדם למשל בחוכמת התורה לומד בלי מדע, יחסה לו 10 מידות בחוכמת התורה. זאת אומרת, אדם שלא לומד מדע לא יבין את התורה. כך הוא כותב. זה מתמטיקה, יש מסכת כלאיים, הוא עשה חשבונות פעם נגד הרבה ראשונים, וצריכים לדעת שאר הדברים, כל המדע, בקיצור פיזיקה, כימיה, הכל צריך לדעת. וכל שיחסר לו לאדם, כך הוא כותב, בידיעת המדע יחסר לו 10 ידות בידיעת התורה. זה השיטה שצריכים ללמוד תורה ומדע. אתה לא אוהב את זה, אה?
פעם אמרנו שאפשר ללמוד גם את המדע דרך לימוד התורה, כמו שיודעים שאולי הבא יעשה ניתוח מוח.
כן. בגמר מסכת כתובות.
אולי חזוני שחתם סוף אמרים שגם רואים שמכך הכל יכולים ללמוד מהגמר עצמו והתורה עצמה.
תראה, בוא אני אגיד לך, יש כללים. אני אגיד לך, למה הגאון מבין למה ללמוד את ספרי אקלידס, למה הוא שמח. אולי תוכלו למצוא את זה בספרייה, את ההקדמה שלו, של ברוך משקלוב, תקראו את זה, זה מעניין. למה הוא אמר ללמוד? תלמד את זה בגמרא. כנראה שצריך לדעת אקסיומות, יסודות, משולשים, כנראה זה לא כל כך פשוט, כמו שאתה אומר. שהכל כתוב בתורה, אבל מהתורה צריכים להוציא את זה. וכנראה רק גאוני גאונים בעלי רוח הקודש או נבואה יכולים למצוא את הכל מהתורה, אבל חכמים רגילים צריכים ללמוד את היסודות, איך להגיע לידי ללמוד את כל עובדה שהגרא היה לומד. אתם יודעים את הסיפור המפורסם שלו, שפעם הוא היה בגלות, והוא היה בגרמניה, בברלין, היה מתארח אצל איזה יהודי, והיהודי הזה אמר לו, אולי יש לי בקשה, תקנה תבדר איזה פרופסור אחד מהאוניברסיטה של ברלין. הוא לא כל כך רצה, אבל כבר הוא קרא לו. הוא שאל אותו איזה בעיה, והוא אומרים, הביא לו קופסת גפרורים, ושם את זה על השולחן, והסביר לו לפי הגפרורים בדיוק איך המערכת של השמש והירח והכוכבים והכל והכל והכל. הוא היה אדם מאוד מאוד גדול, וגם במדע הוא היה גדול. ידוע שהוא כתב ספר, יש לנו כאן ספר שלו, אתם מכירים אותו? ספר של הגאון
משולש.
עין משולש, יש לנו את זה, כן. כתב בעין משולש, הוא כתב הרבה בספרי הקבלה, הוא כתב כמעט בכל דבר ודבר. כתב עין משולש, כתב, מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אל תקחו ממני את הדברים, מישהו אמר לי שהוא כתב איזה אקסיומה אחת שלא מתאימה למדע של בימינו, עד שבסוף גילו שהוא צדק בזה, באיזה משהו. לא אמר לי מה הדבר, וכך הוא אמר, מישהו היה מספר לי את זה, אם זה אמת או לא אמת, אני לא אחראי. אמר שהוכיחו שהוא צדק בדברים, על ידי כל הקמפיוטרים החדשים, ראו שהוא צדק ולא עזרו, כן. יש סיפור נפלא מהרבי מלובביץ', גם הוא היה אדם גדול במדע. הוא אומר שפעם ישב אליו פרופסור גדול מאוד שכתב ספר במדע, חנובר, מה? חנובר. כן, היה איזה פרופסור גדול. ואמר לו הגאון, הוא אמר, אני כתבתי איזה מדע, הוא אמר, תשאיר את זה, אצלי את הספר. אחרי שהוא בא אליו לקחת את זה, הוא אומר, אתה יודע, תעיין בדף פלוני אלמוני שלך, ותסתכל עוד הפעם. הוא עצמו אומר את זה, הפרופסור, שכן אומר, מה קרה? הוא
סימן.
אה? ברנובר, כן, ברנובר, משהו כזה. ושהוא בעצמו אמר לי, תעיין בדף הזה, ובדקתי את הכל עם כל השיטות, ראיתי שטעיתי. האנשים הגדולים בדרך כלל, יש להם התמצאות גם במדע, אין ספק, כמו שאתה אומר. אבל הוא למד בסרבון, הוא למד, הרבי מלובביץ' היה בסרבון, אני חושב, למד 3 שנים שם. דרך אגב, הם היו חברים עם הרבי, מהרב מבריסק שלנו, רבי יושע בר, כן, רבי יושע בר סולובייצ'יק, הם ישבו, ולמדו.
אותו כיתה, הוא, אבא פוטנר, ונחמה ליבוביץ.
כן, כך שמעתי. הם אמרו שהוא היה, הוא מספרים, הוא למד מדע, אומרים שהוא בא ביום המבחן שלהם, בא קצת מאוחר לכיתה. מי סיפר את זה? אני חושב שהרבי סולובייצ'יק סיפר את זה, אנשים ששמעו ממנו. אומרים שהוא בא לכיתה מאוחר, אלא הם במבחן בפיזיקה, מתמטיקה, בא מאוחר, ולקח את המבחן וישב ב5 דקות כתב את זה והביא את זה למורה. אז המורה שראה אותו לקח שם את זה בזבל. אומר שהרבי יושע בר מסולובייצ'יק יצא, הלך לזבל וישר את זה, סידר אותו וניגש לפרופסור ואמר לו, תראה, תקרא ותגיד שזה טעות, תציין לו את הטעויות בבקשה, למה אתה זורק? אומר, טוב. אומרים שהוא קיבל ציון מעולה. אומרים שהוא סיפר את זה. הרב סולובייצ'יק סיפר את הסיפור הזה.
אבל היום יש הרבה חללים, בגלל שיודעים עם הכהנים שמתחדים.
תראה, אנחנו הולכים...
יכולים לשמוח, כי יש...
אתה צודק בדבר הזה, אבל עוד פעם, אנחנו הולכים לפי ההלכה. אתם יודעים את התשובה המפורסמת של החתם סופר, זו תשובה יפה. שפעם מישהו בא אליו ואמר, מה דעתך שנביא קורבנות בבית המקדש? הוא ורבי עקיבא איגר כתבו על זה מאמר גדול. אז כותב אותו הרב, אומר, יש בעיות, איך תוכל להביא כהנים מיוחסים? היום הכהנים אין להם כתב ייחוס. דרך אגב, יש, שמעתי משפחת רפפורט, שמעתי, ומשפחת טוויל, הסורים, יש להם כתב ייחוס עד אלי הכהן הם טוענים, והאם יש להם ייחוס עד אחד שעבד בבית המקדש? טוב, זה ששאלו אותו, אמרו, אין להם כתב ייחוס. היה לי תלמיד בכיתה ממשפחת טוויל, אומר שסבא שלי עשה עץ, ואנחנו דור 95 לאלי. צדיק, כך הוא אומר. שהוא היה עשה עץ, איך אנחנו יורדים, אחד-אחד, כתב את כל המשפחות.
יש משפחה מהפה פה את פרוש הציון, שיש להם.
כתב ייחוס. שמעתי, עד?
עד אלי
הכהן. עד אלי.
כן. המשפחה היחידה שכולם הולכים להם לעשות הבידון הזה.
גם כל המשפחה של טוויל. כן. יש לנו בישיבה, טוויל, תלמידים מטוויל. אז שאלו את החתם סופר, איך הם יביאו קורבנות, הלא אין לנו מיוחסים. שימו לב מה שהוא אומר, החתם סופר, דבר נפלא, גאוני. אומר, הגמרא אומרת, ברך השם חלו. מה זה ברך השם חלו? מה דורשים על זה? יופי. אפילו חולין, ברך השם חלו. לכן ההלכה אומרת כך. אם למשל אדם עשה עבודה בבית המקדש, עשה שחיטה, קבלת דם, שחיטה בזק שלה, אבל קיבל את הדם. זרק את הדם, זה עבודה בבית המקדש. ובאו אליו אחרי כמה זמן ואמרו לו, כבוד, באו לסנהדרין, שני עדים כשרים, נתנו עדות. שאמא שלו גרושה, ואביו לקח אישה גרושה והביא אותו והוא חלל. הוא ישראל, הוא לא כהן, נכון? חלל הוא כבר לא כהן. מה הדין, עבודה כשרה או פסולה? גמרא מפורשת, נו, ברך השם חלו, מה הדין? כשרה. מה יהיה הדין אם באו ואמרו, כבוד הרבנים בבית דין, אתם לקחתם את האיש הזה, יש לו מום שזה פוסל, האצבע שלו, אני יודע, משהו, מום פוסל, עבודה כשרה או פסולה? פסולה. כתוב וב דשלום קטיעי, שלים, צריך שיהיה שלם, לא חסר. לכן אני נותן לו את בריתי, שלום, מה זה שלום? שלים. תוציא את הוו, תעשה אותה קטנה, מה זה נהיה? יוד. אז מה זה הכוונה? שלים. פעם הייתי באיזה בית הכנסת, התפללו במנחה, והיו קוראים פרשת, איזה טעות, מה הוא לא הוציא ספר תורה אחרת, אני שואל אותו את החזן, הוא אומר, תראה, יש כאן תיגמת לא חביבי, אם זה לא כך, זה פסול, צריך שיהיה חיתוך, לעשות אותו שבור, היא נותנת בריתי שלום, כן, שלום זה שבור. מה זה שלום? שיש שלם. הבנתם? הווה אומר, זה מה שטוען החתם סופר. טענה יפה. כהן היום. יש לנו כאן כהן בכיתה. כן, הנה, כהן. הקק אשר, גמרנו, כל זמן שלא הוכח בדבר שפסול, הוא כשר. מה תגיד? אולי היה לפני 1,000 שנה, 500 שנה, בגלות הארוכה, אולי איזה אמא אחת הלכה והתגרשה, ואני לא יודע. אנחנו לא חוששים. למה? כיוון שהוא מזרע הכהנים, הוא כשר. זה מה שהוא טוען.
מה התשובה של הרציונה
בשעות? יש תשובה גדולה מהמרשל, שהוא אומר שיש בעיות גדולות עם הכהנים, שהם התבלבלו בלבול גדול מהגלויות וכל הצרות. יש תשובה גדולה, כולם מביאים אותה, כולם מסתמכים על זה, שהם כל הכהנים הם ספקי כהנים. אבל החתם סופר אומר לא, הם כהנים. יש אחד, נקראים כהני חזקה, נכון? אין לך כהנים אחרים, מה יכול להיות שאתה אומר שהם חללים? בסדר. גם 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 זה הקדוש ברוך הוא מקבל. הקדוש ברוך הוא מקבל חללים או לא?
כן, אבל
מקבל חללים או לא, עבודתו כשרה או פסולה? כשרה. זהו. לכן ככה אומר, תסתכלו בחתם סופר, תשובה חשובה.
בוא נגיד מישהו שכהן ויש חללה והוא לא יודע.
אנחנו לא חוששים לחללים, למה כל המשפחות בחזקת כשרות? הם נקראים כהני חזקה, נכון, שעזרא לא רצה לקבל אותם. למה שהיה לו כהנים כשרים, אתה מבין? אז עזרא אמר, מי שאין לו כתב היחוס, אמא ביקשו כתבה מהמתייחסים החיים ולא מצאו, ויגואלו מן הכהונה. היה לו כהנים מיוחסים, אז הוא לא קיבל את הכהנים. וגם יש ראותה שיש כהנים מיוחסים, ויש כהנים שאינם מיוחסים, למה הם לא מיוחסים? אבל היום בימינו, אחרי הגלות הארוכה של 2000 שנות גלות, הם היו כהנים, נשאו כפיהם, התפללו איתנו, היו איתנו, גמרנו הם כהנים. מה אתה יכול לומר? רק דבר אחד אתה יכול לומר. אף אחד לא משוגע להיות כהן, להיות אסור בכהנים, ואסור בתומעה, ואסור בזה, זה, זה רק בלבול מוח. הרב עובדיה יש לו תשובה שאומר, הכהנים הפרסים, אולי הם היו קונים, זה שטויות. עם כל שהוא היה מורי ורבי, זה דברים שטויות.
הוא אומר שקנו את הכהונה.
כך הוא אומר, אומר שיכול להיות שהם לא כהנים הפרסיים, שמענו שהיו עושים. ראית את זה? את התשובה?
כן.
יש לו תשובה בחלק זין, תביא את זה, אני אראה לך ביביע עומר, חלק זין. זה שטויות, יש לכם יביע עומר כאן. כהנים הפרסיים.
הרב מסכים עם הרב עובדיה,
לא? לא, אני היה מורי ורבי, אבל אני חושב שהוא טעה טעות מרה. הפרסים דווקא, אני הייתי פעם בכמה מקומות בשיראז, ושם להיות כהן זה היה בעיה, לא היו לוקחים את הבנות שלהם, בגלל שהגמרא אומרת, או מת או מתה או זה, צריכים להיות תלמיד חכם, לא נוח לו לזרעו של אהרון, שהיא תיקח עם הארץ, והגמרא אומרת, או מת או מתה, יש בגמרא במעשה פסחים. אז היו לוקחים את הדבר הזה, ולא היו לוקחים בנות של כהן, זה רק צרות היה להם מהכהנים, מה פתאום שהם יהיו כהנים, מה הם משוגעים? הם היו כהנים, אני חושב שהם כהנים, היו כהנים.
אפשר להשתמש ב-DNA היום,
מצאו שזה אותו דבר, אבל לא תדע אם בין גרושה או בין חלוצה, מה אתה יכול לדעת? אולי אמא שלו הייתה גרושה או חלוצה, או סבתא שלו לפני 1,000 שנה, מה אתה יכול לדעת? הוא כהן, אבל הוא פסול, אתה מבין, מזה רק כהנים, מה?
מה החיסרון בדיוק ב-DNA? אין
תשמע, החיסרון ב-DNA כיוון שההלכה זה תורה. ממזרות זה, תקשיב את המסקנה, אנחנו עומדים לגמור. התורה שלנו זה הלכה. זה לא עניין של צודק או לא צודק. לכן הבאתי לך את הסיפור של הקדוש ברוך הוא והפמליה של מעלה. הבאתי לך את הסיפור של רבי עקיבא, רבי עקיבא ורבי יהושע. הבנת? ורבי יהושע ורבן גמליאל. התורה שלנו זה הבדין קובע אותו. ומאחר, רגע, מאחר, ואנחנו רואים היום, על פי הדין, שבתלמוד כתוב שהולכים לפי הכללים של התלמוד, אז הוא לא ממזר. למה שהוא יהיה ממזר? בסדר, ה-DNA אומר שהוא בא מאיש אחר. אבל התורה אומרת שהולכים אחר רוב בעילות. רוב בעילות אחר הבעל, הרי היה שהורגים את הילד הזה.
אולי זה
ראייה
יותר מהרוב.
זה לא עניין
שלו. אולי זה ראייה יותר מהרוב.
רוב בעילות אחר הבעל, גמרנו. זה מסתמה, הוא נולד ממנו. למה תגיד שהוא ממזר? למה שהוא ממזר? בגלל שהוא לא רוצה לשלם כסף.
יש כלל בש"ס, רובה וחזק ורובה עדף. אז למה רובה וחזק ורובה עדף? אז רבי חנן מסביר בכובד שיעורים שבלמה שרובה זה בתור בירו וחזק בתור שניו. אבל למה זה, אבל DNA יכול להיות ממש בתור בירו אפילו יותר טוב מרובה.
עמוד, אני אסביר לך. כיוון שיש לנו בתלמוד ממרה העוקרת את ה-DNA. אנחנו פוסקים את הממזרות לפי התלמוד, לפי הספרים שבידינו. לא אכפת לנו אמת ושקר. אמת ושקר עם הקדוש ברוך הוא, פסקנו נגד הקדוש ברוך הוא. תקשיב, אנחנו פוסקים לפי מה שיש בידינו. הכלל אומר אליך אחר הרוב. מה היה הרוב שם עם הקדוש ברוך הוא? היה יחיד. מי היה הרוב? חכמי ישראל. פסקנו כמו חכמי ישראל. מה הדין? אם זה ספק, בהרת או שיער לבן. מה הדין? מה הדין? תמה או טהור? תגיד, תמה. והקדוש ברוך הוא מה אמר? טהור. אז למה לא פסקת כמו? לא, אתה צריך להבין דבר אחד.
אבל נוצר רעש ברוב.
כן, 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 אבל ברגע שיש לך אתה, כבר את ספרי ההלכה שלנו, ממזרות זה לא עניין שהילד הזה הוא פתאום עם עיניים אחרות או לב אחר, מה זה אכפת לנו משהו? התורה קבעה שהולכים אחר בעילות הבעל. היה רב אחד גדול, רב הרצוג, לא יודע אם אתם שמעתם עליו, הוא באמת אמר את הסברה שלך, שהוא לא חייב לשלם מזונות, אבל הרב עובדיה והרב, מה שמו, מסס, כתבו תשובה, תראה את זה בחלק י', בחלק ת' או בחלק י', יש לו תשובה גדולה, הוא אומר, אנחנו הולכים לפי ההלכה שבידינו, זה לא מעניין אותנו מה שאומר את ה-DNA. לכן הילד הזה הוא לא ממזר. התורה אמרה שהוא לא ממזר, הוא לא ממזר. אתה רוצה סתם להוציא מעם ישראל, להגיד שהוא ממזר? הוא לא ממזר. עכשיו יהיה אותו דבר, יהיה אותו דבר עם האישה, אפילו חיה עם בעלה, כיוון שהם חיים בין הגויים, אז אנחנו עם אישה כזאת שהיא מנעפת, זה רבי יצחק אלחנן אמר את זה, הוא היה גדול הגדולים. כדאי לך לדעת שהמשנה ברורה, נביא החפץ חיים שקיבל את התעודה, ממי הוא קיבל? הקדמה שלו, תראה, בחלק א', ההסכמה, ממי הוא קיבל? יצחק חנן. הוא היה נחשב לגדול הגדולים, הוא אומר את הסברה הזאת. כיוון שהאישה הזאת גרה בחוץ לארץ, ורוב האנשים כאן הם, רובם של האנשים פה הם גויים, תולים שזה מגוי. אז מי אמר שהילד הזה הוא ממזר? נכון שהיא עברה על בעלה, התחתנה בליגת, אבל הילד קשר. אפילו שיש DNA, זה לא אכפת לו, לא אכפת. הולכים לפי הכללים. אתה צריך לחזור ליסוד שאמרתי לך. התורה שלנו זה לא מתמטיקה. התורה שלנו זה תורה בפני עצמה. זה לא שייך למדע. התורה קבעה שהוא כשר, כשר. ממזר, ממזר. יכול להיות לפעמים דברים אפילו הפוכים. שאנחנו אומרים עליו איזה דבר שהוא פסול, ולפי ה-DNA יוצא שזה לא כך. אנחנו נפסוק לפי התורה.
שאון
בן שחר,
יש מחלוקת ראשונים,
וגם
אפשר להרוג אפילו על ידי אומדן
הדמוך. לא, תראה שם, הגמרא אומרת שהוא הביא את הסכין.
כן, אבל זה יכול להיות, אבל יש מחלוקת ראשונים.
זה מדין, תקשיב, תקשיב, זה אומדנה דמוכח, אנחנו עושים את זה על פי הוראת בדין, כמו שכותב הרמב״ם. בדין עונשים שלא מן התורה. יש להם רשות לקבוע שהאדם שרכב על סוס בשבת להרוג אותו, יכולים גם על פי סברה. יש גמרא מעניינת שאומרת ככה, ש... אי אימו, אומרת הגמרא, מינה ידעה, דילמה הייתה משקרת. אולי היא הייתה כל כך פיקחית יותר משלמה המלך, והיא עשתה את התככים האלה, וסביבה את שלמה המלך. זה גמרא, לא אני אומר את זה. יצתה, ושלושה מקומות יצתה בת קול, ואמרה, היא אימו, תשים את זה במכות, היא אימו, היא אימו. למה היא אימו? למה שאתה לא יכול, במדנה דמוכח. לפי דברי הגמרא, שלמה המלך לא היה כל כך חכם, שהיא הייתה יותר חכמה ממנו. ולמה פסקו שהיא אימו? בת קול יצתה, אבל לא בגלל שזה האמת. הבנת? אתה בכל דבר יכול לדעת בשכל, כמו שאמרנו לך מקודם, הרמב"ן, תקרא את הרמב"ן, שכל בהלכה יכול להתהפך בצורה הפוכה. כל מי שקורא את חוכמת שלמה אומר, ודאי צדקה, לא? הגמרא אומרת שלא. תקרא לנו את הגמרא, היא אימו במסכת מכות. יצתה בת קול ואמרה, היא אימו. זאת אומרת, בלי זה, דילמה, תגידו ללשון הגמרא, דילמה, נו, דילמה, ירומה כמה ארמה, זאת אומרת, הייתה עושה חוכמות, הייתה יותר פיקחית משלמה המלך. אנחנו לא דנים באומדנה. בממון, בגמל האוכל בין הגמלים, יש גמרא על זה, בממון, לא בדיני נפשות. יותר מזה, אם בא משה ואהרון ונתנו עדות, אפילו שזה ודאי שזה אמת, אתה לא מקבל את העדות שלהם. איך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, דף קוף קף ג', לא? קף נון ג', קוף נון ג' קוף קף ג', שבאמת משה ואהרון פסולים, גזרת מלך היא, גזרת, ישימו את זה בקמפיוטר, מלך, נמצא את זה, גזרת מלך, שמשה ואהרון הם פסולים. יש לך יותר צדיק ממשה, הוא אומר אמת או משקר? אם יבוא לבדין הוא ואהרון, ויתנו עדות, תהרוג את האדם?
לא.
קראת הגמרא, נו. לא תהרוג את האדם, גזרת מלך היא. התורה אמרה לו לקבל עדות של קרובים. טוב, היה מאוד מעניין להיות עם התלמידים, ומפעם לפעם נהיה יותר בקשר. כל דבר. יש מניין, נגיד קדיש, למען צדקו יגיד תורה ויעדיד.